שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. לאחר פגרה בת 10 ימים אנחנו חוזרים, היום יום ראשון, שבוע טוב, באולפן כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ.
שלום.
סמי,
שלום,
אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי חשובה היום.
כן.
כמה השמנת בפסח?
2 קילו, אבל תן לי 7 חודשים, אני מוריד אותם.
אני מחליט להסתיר את המידע הזה מעם ישראל, אני חושב שהוא פשוט לא רלוונטי, ובעזרת השם?
בעזרת השם.
אנחנו נצליח לקזז אותו חזרה.
כן, אז איפה השקיפות? אתה פה מטיף לשקיפות ואז לא נותן את הנתונים?
לא נותן את הנתונים, מה תעשה לי?
אני יכול רק לתאר למאזינים שלנו מה אני רואה כרגע.
לא תעשה את זה.
לא לעשות את זה.
לא תעשה את זה.
זהו.
בוא נדבר על דברים לא פחות רציניים ולא פחות חשובים. הורדת תחזית הדירוג של מדינת ישראל על ידי חברת הדירוג מודיס, כמובן ממשיכה להסעיר את המדינה, ובצדק. הדוח של מודיס מבהיר למי שפספס שהחל מהשבוע כל המשקיעים המוסדיים בכל העולם יודעים בדיוק מה קורה בישראל בזירה הפוליטית ובמישור החברתי, לרבות האיום המיידי על עמידותה של הדמוקרטיה הישראלית, וגם כיצד כל אלה כבר משפיעים וימשיכו להשפיע על הכלכלה, ובסוף על הרמת החיים של כל אחד מאיתנו. אז אנחנו כמובן נתמקד בדוח של מודיס, בהשלכות שלו, בתגובות אליו, ולמשל, כדי להבין מי היא מודיס וכיצד היא מגיעה להחלטות על שינוי התחזית או הורדה והעלאה של דירוג, אנחנו נדבר עם ערן היימר, שהוא לשעבר מנכ"ל חברת מדרוג הישראלית, שהיא השלוחה כאן בישראל של חברת מודיס האמריקאית.
הנה עוד איזה פרט מידע שקשור בעניין הזה, והוא עדיין לא עלה לשיח הציבורי. כשהדירוג של מדינה יורד או נחלש, באופן אוטומטי, גם הדירוגים של כל התאגידים שפועלים באותה מדינה, חברות עסקיות גדולות, בנקים וכו', גם הם, הדירוגים שלהם יורדים, וכך עלות גיוס החוב של כל החברות במשק מתייקרת, בעיקר הגיוס של חוב בשווקים הבינלאומיים. אלי יונס, שהוא לשעבר חשב כללי במשרד האוצר, הוא הנפיק הרבה מאוד אגרות חוב בחול, והוא גם ניהל בעבר את הבנקים הפועלים במזרחי, הוא יסביר מדוע, איך זה עובד בדיוק המנגנון הזה, ויחד איתו אנחנו ננסה להעריך כמה נזק כבר נגרם לכלכלה בשל בליץ החקיקה והניסיון להפיכה המשפטית, ועוד ככה כמה דברים על עסקת הפניקס, המחירה שלה לחברה מדובאי, שבה מעורב יונס, אנחנו ננסה להבין איך היא עומדת. אנחנו מתחילים.
שלום לערן היימר.
שלום, שלום.
כיום מנהל כספים ראשי בבית השקעות לנדלן בשם רובי קפיטל, אבל בעיקר לשעבר מנכ"ל חברת מדרוג הישראלית, שהיא חברה בת בהחזקה של יותר מ-50% של חברת מודיס העולמית, אותה מודיס שניפקה ביום שישי בלילה, בשעה 23:45 בלילה, את אותו דוח והורדת הדירוג, הורדת הדירוג החלקי, או הורדת
התחזית
קדימה, לא משנה איך נקרא לזה, שמרעיד את המדינה כבר 48 שעות. ואנחנו רוצים להתחיל אתה יודע, יש לי שאלה בסיסית. הלכתי והסתכלתי בדוח, קראתי אותו לעומק כמובן, אבל גם הסתכלתי על השמות של החתומים על הדוח. שני אנשים, אירופאים שניהם, נראה לי שניהם ממוצא גרמני לפי הלינקדאין שלהם שהצצתי בזה, עם ניסיון עתיר במעקב אחרי מדינות אירופאיות ואחרות. אחת מהם היא טורקיה, למשל, אנחנו נחזור לזה, ואנחנו באים לישראל, ו-12 שעות אחר כך מגיע שר האוצר ומגיע ראש הממשלה, וקובעים שהם לא מבינים שום דבר ברוח אזרחי מדינת ישראל והחוזק הכלכלי שלהם, ויכולתם להתאושש מרגעים קשים. זה מחזיק מים הטענה הזאת? הם באמת אנשים שלא מבינים מה קורה בישראל?
זה כמו לצעוק על השופט במגרש הכדורגל, את הצעקות שצועקים עליו במגרש הכדורגל. שופט בא לשפוט משחק כדורגל, ואנליסט וחברת דירוג באים לשפוט כלכלה. האנליסטים, צוות הדירוג, מורכב משניים, שלושה שחותמים על הדוח, ומאחוריהם כמה עשרות שעוסקים בכלכלה של מדינות במקרה הזה, או בכלכלות אחרות, דברים אחרים במקרים אחרים.
אגב, השופט עדיין יכול לטעות בכדורגל, ובשביל זה יש ור, והשאלה אם אותם אנליסטים יכולים גם לטעות באיך שהם מנתחים את הכלכלה, או משהו חסר להם בפיצוח מערכת הפעלה ישראלית.
א', בוודאי ובוודאי. בסוף דירוג זה תהליך אנושי, והם יכולים לטעות, וטועים כל יום, כל היום. אין דבר כזה לא לטעות כשאתה עושה אנליזה ומנסה לייצר תחזית על מה יהיה בעתיד. לא משנה אם אתה פרופסור לכלכלת ישראל, או אם אתה אנליסט של מודיס שעוסק בתחום סיקור מדינות. זה כן, בכלל
אגב,
לא משנה.
אגב, מה שהם אמרו, סמוטריץ' ונתניהו, זה שמודיס לא מבינים את החוסן הישראלי, ואני תהיתי לאיזה חוסן מתכוונים, לחוסן שהוא כל כך גדול ולכן לא ייתן לממשלה להעביר את ההפיכה המשפטית הזאת, או שהוא חוסן כל כך גדול שהציבור הישראלי יכול לעמוד גם בתנאי דיקטטורה, היה והמהפכה הזאת תעבור.
אני לא יודע למה הם התכוונו, אבל באמת כלכלת ישראל היא מאוד חזקה, וגם הדירוג שהוא לא הורד, בניגוד למה שחלק אומרים הורד הדירוג, לא הורד הדירוג, הורד אופק הדירוג. היה לנו עד לפני 48 שעות אופק חיובי, כלומר היה התחזית שמודיס תעלה את הדירוג במהלך השנה, שנתיים האחרונות, מ-A1 ל-AA מינוס, ואנחנו נקפוץ לליגה העולמית הבחירה של מדינות שמדורגות ל-AA, והם אמרו לנו בעצם, אנחנו כנראה לא נעשה את זה, ואתם תראו A1 כמו שהייתם בעשור האחרון. אז זה בעצם האמירה שלהם במה שהם אמרו. החוזק, יש לנו חוזק. כלכלת ישראל היא חזקה, היא הייתה חזקה והיא תהיה חזקה. עם הרפורמה ובלי הרפורמה. אבל מה שעשינו לעצמנו, בעיניהם עשינו איזשהו פיגוע עצמי. פיגוע עצמי, אגב, הם בכלל לא מדברים על התוצאה של הרפורמה, מה היא צריכה להיות. הם אומרים, הדרך היא הדרך שאימא שגרם לנו לחשוש. למה? כי הדרך הזאת היא א', מאוד מהירה, מאוד לא צפויה, ויצרה הרבה מאוד רעש חברתי ותסיסה, וכשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל כאילו מרחוק ולא מתוכנו, אז אנחנו מייצרים תסיסה אחרי שאנחנו כבר לא זוכר כמה זה, 5 מערכות בחירות, אחת כן. אחרי...
אגב, זו אמירה מעניינת לבוא ולהגיד שממשלת ישראל היא לא צפויה, כי כשהיא לא צפויה, אז הוא אומר, יש פה אי ודאות, אנחנו לא יודעים מה תבואו מחר, וזה לכשעצמו הופך אותה למסוכנת יותר להשקעה.
נכון, זה חלק מהאמירה. כי כשאתה עושה שינוי גדול, אז אתה עושה אותו בעבודת מטה מסודרת, בתהליך ארוך, אתה לא, אף פעם, אין שום רפורמה שכולם הסכימו עליה, ותביא סתם רפורמה של חברת חשמל, התחילו אותה ב-95 וגמרו אותה לפני 5 שנים. אף אחד לא הסכים עליה מההתחלה ועד הסוף, זה לא שיש 100% קונסנזוס בכל רפורמה, אין דבר כזה. אבל יש תהליכים, ותהליכים צריכים הידברות, וצריכים לשמוע, וצריכים באמת עבודת מטה עמוקה ויסודית מאחוריהם.
אגב, עם כמה אנשים הם מדברים, האנשים של מודיס כשהם מגיעים לפה, עם כמה אנשים הם מדברים פה, ומאיזה אנשים, באיזה מוסדות? בנק ישראל, אוצר ומה עוד?
א', הם מדברים לא רק כשהם באים לפה, אלא כל הזמן. כשהייתי סגן החשב על כליל מימון, אז היינו עושים איתם 3 ימים של שיחות, לקחנו אותם ביד גם לעיתונאים כמוכם, וגם לאנשי אקדמיה, וגם לכלכלנים בכירים, וגם לפוליטיקאים מהממשלה ומחוץ לממשלה, כדי שירו את כל מגוון הדעות. והם מדברים שוב באופן שוטף, וקוראים גם את העיתונות עלינו ושלנו, ומסתכלים על זה בפרספקטיבה יותר רחבה, כי אתה לא משווה את עצמך רק לעצמך, שגם את זה הם עושים, כלומר לראות מה קרה בישראל במהלך השנה הקרובה, אם זה חיובי, שלילי, ניטרלי, כל סעיף, ומה קרה בעולם, במדינות מקבילות. אז נגיד בקורונה, יחס חוב תוצר שלנו קפץ דרמטית. מבחינתנו זה רעידת עולם, אבל כשאתה מסתכל בכל העולם, לכולם הדרמטית, אז באופן יחסי, עלינו דרמטית יחד עם כולם, אז זה לא גרר איזו תגובה מאוד מאוד קשה. פה אנחנו עשינו את הנזק לעצמנו, ואנחנו די עושים את זה לבד. כלומר, אין איזה טרנד עולמי לשינוי שיטת השפיטה, שינוי שיטת הממשל בכל העולם המערבי, שאנחנו רוצים להידמות לו. ולכן אנחנו קצת מיוחדים כאן בקטע הזה, ויש לנו פוקוס על מה שאנחנו עושים לעצמנו.
אם אני מסתכל שוב על הדוח, החותם העיקרי, אולי זה הבחירה שבין האנשים על הדוח של מודיס, היא כלכלנית בשם קטרין מואלברונר. אתה מכיר את השם הזה?
לא, אני לא מכיר אותם
באופן
אישי,
אבל... לא, אבל יש סיבה שאני שואל את זה, שבנוסף למדינת ישראל, היא מזה שנים רבות מנתחת ובסופו של דבר חותמת וקובעת את הדירוג גם של טורקיה, מדינה אחרת באזור, רק שטורקיה בחמש, עשר שנים האחרונות עברה תהליך של מעבר ממדינה ברמה דמוקרטית כזו למדינה דמוקרטית יותר נמוכה או כמעט אוטוקרטית כרגע. זאת אומרת שעל פניו יש לה ניסיון עם חברות שעושות את המסלול הלא סימפטי הזה לכיוון של, 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 של אוטוקרטיה. זה עוזר לה בהבנה של מה שקורה אצלנו?
ברור, ומתייחסים שוב גם למדינות אחרות, שאני לא חושב שטורקיה היא המדינה שמשווים אותנו אליה, כי אנחנו מדורגים הרבה מעליהם, ואנחנו כלכלה הרבה יותר יציבה, והרבה יותר מבוססת ומשוכללת, עם יחס חוב תוצר נמוך יותר, ועם סקטור פרטי גדול יותר. אנחנו לא דומים בשום דבר לטורקיה, אנחנו דומים למדינות אחרות, אבל כן, כן להונגריה וכן לפולין וכו', ואני חוזר שוב, זה לא האנליסטית הספציפית שהיא החשובה. בסוף היא באה לוועדה שמורכבת מבחירי האנליסטים שם ומציגה בפני כל הקולגות שלה את מה קרה בישראל, ולכל אחד מביא איתו את הניסיון של המדינות שהוא מדרג במו ידיו ואלה שהוא דירג בעבר, ומסתכלים על כל העולם בסוג של מקם כזה על כל העולם, מה הולך ומה...
ותגיד לי, ומה קורה אם בשלב הזה מגיעה שיחת טלפון מראש אותה ממשלה, או נשיא המדינה, או משניהם יחד, ובאים ומנסים ככה לדבר על ליבם, ולהגיד להם שכדאי שישימו לב לדברים הבאים, או כדאי שלא ישימו לב לדברים אחרים, מה קורה אז לאותו פורום כשהוא מקבל שיחות טלפון כאלה?
אז אני לא ישבתי בפורום כזה, אבל ישבתי במדרוג, ובמדרוג גם הגיעו טלפונים מבחירי המשק שרצינו להוריד, ואתה בסדר, אתה מקשיב, ואם יש להם איזה מידע נוסף לתרום לנו, ובמקרה הזה יכלו אולי לתרום מידע נוסף על מה באמת עובר להם בראש, או למה הם מתכננים, או מה הם מתכוונים לעשות ב-48 שעות הקרובות, כדי שזה ישתנה, והופ, יש רפורמה שכולם מסכימים עליה, ואם אין, לא מתייחסים, ואם יש, אז כן מתייחסים. כלומר, הייתה את האפשרות לעצור את התהליך הזה, אם היו באים עם איזה בשורה.
כן, תשמע, יש איזה משהו במודל של חברות דירוג שהוא קצת מבלבל. להבדיל ממה שהיה אפשר לחשוב, שהלקוחות הם אלה שמשלמים, זאת אומרת, משקיעים בכל העולם, המשקיעים מקבלים את זה בחינם, ומי שמשלם הוא הגוף המדורג. אז אני מניח שהיו לך בעבר, כשדירקת חברות בישראל, סיטואציות שמנכ״ל לא מרוצה, אולי רמז לך שלא בטוח שהוא יישאר איתך ויסתפק בעבודה עם המתחרים שלך, מודי, S&P או פיץ' או מי שזה לא יהיה. האם יש גם אלמנט, או יכול להיות גם אלמנט של איום כזה, גם מצד מדינות? הרי מדינת ישראל צריכה את הדירוג, זה יותר טוב מאשר אין דירוג, נכון?
נכון, א', מדינה יכולה לאיים על מודי'ס, היא יכולה לאיים, אבל זה לא ישפיע על
מודי'ס. לא, אבל ישראל משלמת למודי'ס, זה מה שאני מתכוון להגיד, בהתחלה.
נכון, ישראל משלמת למודי'ס, אז...
אגב כמה?
בשביל להבין, אנחנו מדברים על מודי'ס, חברה ציבורית ששווה 55 מיליארד דולר, אוקיי? ההכנסות של מודי'ס מישראל הם הפסיק, ארבע נקודות אחרי הפסיק ממה שהם מרוויחים משאר החברות בעולם, זה לא מעניין אותם ישות בודדת, יש להם 14,000 עובדים, עובדים בעשרות מדינות בעולם, אף אחד לא יכול לאיים על החברה הזאת.
ווורן באפט הוא אחד המחזיקים הגדולים במניות אפילו.
היה בזמנו, אני לא יודע אם עדיין, אין לי מושג. אבל מה שאני אומר, היא חברה מאוד מאוד גדולה ועוצמתית, וזה לא מטה אם מדינת ישראל תבוא ותגיד, מפסיקה את הדירוג כי הורדתם לנו את האופק. להפך, זה רק לבושתה של מדינה לעשות דבר כזה, ואף אחד לא יעיז להגיד להם את זה, ואף אחד גם לא יעשה את זה. אז זה לא רלוונטי מי משלם. זה גם המודל בכל חברות הדירוג, אתה לא יכול להיות שונה ממנו.
תגיד רק לסיום, ערן, כשבא דוח כזה, ואומר לממשלת ישראל, תשמעו, ההפיכה המשפטית הזו שאתם רוצים לעשות, היא באמת מסוכנת, ואם זה יעבור, אז בטח יעבור בלי הסכמה רחבה, יביא להורדת דירוג. זה בעצם נותן ממש לממשלה סולם נהדר לרדת מהעץ, נכון? זה לא האופוזיציה, זה לא האנרכיסטים, זה לא הסרבנים, זה לא ביידן, זה גוף כזה, אתה יודע, אנליטי, קר, מנוכר, לא אכפת לו כל כך מי יהיה פה ראש הממשלה ומי לא. הוא בא, נותן ציון והולך.
נכון. אגב, הרבה פעמים בחלק מהתקציב, סיבה שאפשר להתכנס לאיזשהו גירעון, כי הרי כל שר רוצה להכפיל את המשרד שלו, וזה תמיד טוב וזה תמיד נכון, ותמיד קשה להגיד לא לעוד תרופות ולא לעוד שוטרים ולא לעוד חיילים ולא 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 ולא. מה שעוצר את הדיון הוא רגע, בלי שנעצור את ב-3% תוצר, 2% תוצר, זה יפגע בדירוג. וזה חלק מהכוח של החברות האלה, כי הן באמת שמות מראה מול הפנים, ואומרות, אוקיי, יש לך כאן בעיה וכאן בעיה, ואם אתה רוצה להמשיך לחייך, אז אתה צריך להתגלח. וגם כאן, שמו לנו מראה מול הפנים, על איך אנחנו נראים מבחוץ. ואף אחד לא רוצה לשמוע כמה הוא לא יפה, כולם אוהבים לשמוע כמה הם יפים. שמו לנו מראה ואמרו לנו, חברים, תירגעו, תפסיקו לעשות לעצמכם את הנזק הזה, כי הנזק הזה בסוף הוא מתמשך ויכול לייצר באמת הרבה נזק.
כן, זה מאוד ציני מצד שר האוצר ומצד ראש הממשלה לבוא היום ולהגיד שהם לא סומכים על הדוח, או שהכותבים לא מבינים את ישראל, בזמן שהוא משתמש בדיוק באותם דוחות, כמו שסיפרת, בשביל לשמור על משמעת תקציבית מצד אחד, או כשיש להעלאת דירוג לבוא ולהתפאר עד כמה מדינת ישראל...
חלק מהטבע האנושי, כשאומרים לך אתה יפה וחכם, אז לספר לכולם, הנה,
אז באמת שאלה אחרונה, איראן, ברשותך, מהניסיון שלך, כמה החברות, שלושת החברות המובילות בעולם, מודי'ס, S&P ופיץ', בדרך כלל קרובות אחת לשנייה בתפיס בראיית העולם שלהם. אתה אומר לעצמך, עוד מעט יבואו גם העדכונים והדירוגים של פיץ' ושל סטנדרד אנד פורס. על סמך הניסיון שלך, אם אחת הולכת לאיזשהו כיוון, האחרות לעתים קרובות הולכות אחריה?
זה הדבר הכי מבאס בדוח הזה. זה כי אנחנו משנת 2000 ועד היום ברצף של עליות ושיפורים, וכל הזמן הדירוג עלה מ-A- עד ל-AA- ב-S&P, שזה יותר גבוה ממה שמודי'ס מדרגת, והנגטיב הזה יכול להיות איזה טריגר שפתאום המגמה הזאת תשתנה, ואסור לנו לאבד את ה-AA- שיש לנו ב-S&P, וזה הרבה יותר קשה לשמור על ה-AA הזה מאשר לשמור על... על A פלוס, כי ה-AA הוא יותר, אתה נדרש לסף יותר גבוה. עכשיו, בהרבה פרמטרים כלכליים, היחס חוב תוצר והגירעון והצמיחה, אנחנו באמת יותר טובים בזמן האחרון ממדינות אחרות, וכאילו איבדנו את המומנטום שלנו בפיגוע עצמי שכזה, וחבל. וזה דבר שבסוף, אף אחד לא זוכר עוד 10 שנים כמה זמן עשו את הרפורמה ואיזה רפורמה ומי החברים בוועדה למינוי שופטים. אלא רואים את המגמה ומה קרה לכלכלה, ואסור שזה יהיה הנקודת מפנה של הכלכלה שלנו ויתחיל
כן. להיות ובעצם כלכלה אתה פחות גם מאשר, טובה. ובעצם אתה מאשר את מה שאני שואל, שמישהו מתחיל מגמה שלילית, אז כל ההסתברויות הם שאחרים יבואו... באותו כיוון, זאת אומרת...
אתה תמיד מסתכל על מה עושים המתחרים שלך בכל ענף, ובטח בענף כזה של...
כן, יש פה עניין של שמרנות.
דעות שקופות וכו', ושמרנות, והמתודולוגיות לא מאוד רחוקות אחת מהשנייה, כלומר, אם תקרא את המתודולוגיה של מודי, זאת המתודולוגיה של S&P, יהיו הבדלים, אבל כולם מתבססים על אותם פרמטרים.
אין ברירה, כן.
ואתה רואה שאנשים מסתכלים ואומרים, רגע, חבר'ה, תיזהרו, כאן קורה פה איזה משהו, אז אתה גם נזהר. ואם אתה נזהר, אז אתה יותר פחות אופטימי, ואנחנו צריכים אופטימיות מאלה שמדרגים אותנו, ומאלה שקונים את האגרות חוב שלנו, ואלה שמשקיעים במדינת ישראל. צריכים שכולם ירגישו טוב עם מה שקורה פה, וכרגע כולם על הגדר, ולא מבינים בכלל מה קורה.
יפה, אירן איימר,
תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לאלי יונס.
שלום, שלום.
כמה קובעים בעברך, גם היית החשב הכללי במשרד האוצר, גם מנכ"ל של כמה בנקים, בהם בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות ובנק כללי, ואנחנו צריכים את כל הקובעים האלה, היום אתה איש השקעות, כדי לנתח באמצעותך את ההודעה של חברת מודי'ס על הורדת תחזית הדירוג של מדינת ישראל מחיובית ליציבה, ואנחנו רוצים בעיקר בהיבט של ההשפעה של מהלך כזה, דווקא על דירוג האשראי של החברות הגדולות בישראל, של הבנקים, משום שבעצם גם הם ימצאו עצמם מושפעים מזה. אז תסביר לנו איך זה עובד.
זו באמת נקודה חשובה. הדירוג של כל חברה שפועלת בתוך המשק הישראלי וזקוקה לדירוג בינלאומי, החל מבנקים, דרך חברות שלובות בחו"ל, שפועלות בחו"ל, יש בו איזה סוג של גג, מעבר אליו אי אפשר להגיע. כולם, אף אחד לא יכול להיות יותר גבוה מהרייטינג שניתן למדינה.
אגב, למה בעצם? יכול להיות שיש חברות איכותיות וחזקות, והמדינה נועלת בצורה קצת חלשה. למה זה לא יכול לקרות?
מכיוון, קודם כל, זו המתודולוגיה. הדבר שני, זה לא כל כך יכול לקרות מתוך ההנחה הטריוויאלית. אני חושב שהזעקה של כלכלנים שמקבלת ביטוי בחודשים האחרונים מתייחסת בדיוק לנקודה הזאת. אתה בסופו של דבר נמצא תחת כנפי המדינה, ושהמדינה איננה מתנהלת טוב מסיבה כזו או אחרת, בין אם ענייני המדינה, ענייני הביטחון, או ענייני הכלכלה, החברות ייפגעו בסופו של דבר. חלקן מהר יותר, חלקן מהר פחות, אבל הצל או האור של מה שמקרינה המדינה תמיד ישפיע על החברות שפועלות בתחומה.
ואנחנו נראה את זה מיידית בעקבות ההודעה האחרונה של מודי'ס, שאומנם לא מורידה את הדירוג, אבל מורידה את התחזית. זה דבר שבגיוס הבא של ההון, שתעשה חברה גדולה או בנק גדול, אנחנו כבר נרגיש את זה במחיר או בצורה אחרת?
כן, זה פועל בדרך כזאת. זה לא הורדת דירוג, אלא סימון פלילי בהתייחסות לעתיד. אז קודם כל זה כבר באוויר. אמנם הדירוגים של החברות השונות, של הבנקים, נעשים במדורג לאורך זמן, ואני לא חושב שמישהו כאן יזרז להוציא שינוי דירוג של מי מהחברות האלה טרם זמן. זה לא כל כך נראה סביר. אבל לא יכול להיות שמי שמתייחס למערכת היחסים העתידית שלו, בין אם פיננסית, בין אם השקעתית, לחברה ישראלית, לא יביא בחשבון שמשהו יתרחש. ולכן זה יתחיל לקבל ביטוי בכל אחד מהמגעים. אני אולי קצת ארחיב בנקודה הזאת. ועדות בבנקים קורספונדנטיים, בנקים שמהם לוקחים ואיתם עובדים, לוקחים קווי אשראי ואיתם עובדים בחו"ל, בוחנים חדשות לבקרים את מסגרת היחסים שלהם עם בנקים ישראלים. הם מביאים בחשבון כמובן את מערכות היחסים האישיות, את כוחו של הבנק, את ההיסטוריה העסקית שלהם עם הבנק, אבל כמובן, כפי שהסברתי קודם, גם מסתכלים על מיקומו של הבנק מבחינה גיאוגרפית כלכלית, כלומר לאיזה מדינה הוא משתייך. לא יכול להיות שאמירה כזאת של חברת דירוג אשראי לא תונח על השולחן. ועכשיו, אתם יודעים, זה סוג של גלגול של מערכת יחסים קצת כלכלית וגם קצת בירוקרטית. יש מין הזרה מהסוג הזה, אי אפשר להתעלם ממנה. אז גם כשעוד לא קרה שום דבר לחברה עצמה, מישהו כבר יביא את זה בחשבון. עכשיו, איך זה מקבל ביטוי? תראו, יש כל מיני דרכים שמין דברים כאלה מקבלים ביטוי. כמובן, החמורים ביותר זה בכלל מסגרות האשראי, או גובה הריבית, אבל יש גם דבר אחד שאיכשהו תמיד חבוי, והוא למשל אורך התקופה שלה מעמידים אשראי. ואם יש איזה מין אופק כזה פחות בהיר, אז התקופות האלה, דבר ראשון, ודאי יושפעו, כלומר יתקצרו. זה דבר אחד. דבר שני, משקיעים, מוסדיים שמשקיעים במשק הישראלי, בין אם בניירות ערך סחירים, או ישירות או בעקיפין בחברות ישראליות, בעקיפין כלומר דרך חברות השקעה, private equities ודברים מהסוג הזה, מביאים את זה בחשבון, כלומר ועדות ההשקעה יביאו את זה בחשבון, כי הם צריכים לתת דין וחשבון למשקיעים שלהם, האם הנושא הזה של סוג של עננה כלפי העתיד צריך או לא צריך להיות מובא בחשבון, כלומר הם צריכים לתת הסברים, ושוב, יש איזה עניין בירוקרטי, גם אם הם חושבים בעצמם שבעצם לא קרה כלום, והם נוטים להאמין שהדברים יסתדרו, הם לא יכולים שלא להתייחס לזה. כל זה יוצר סוג של סריטה, שאולי מדממת מעט בהתחלה, אבל מתפתחת לכיוון לא חיובי.
אני רוצה לנסות לעשות איתך תרגיל, בוא נראה אם נצליח, של אפילו אולי לחשב, כמה ריבית נוספת ישלמו אזרחי ישראל על הגיוסים הבאים של החוב הממשלתי בחול, כי היית חשב כללי עוד בסוף שנות ה-80, ואחד התפקידים הראשונים, המרכזים של החשב הכללי, ודאי עסקת בזה, הוא להנפיק את אגרות החוב של ממשלת ישראל בחוץ לארץ, תחת הדירוג שמקבלים וכל המסעים ומתנים עם חברות הדירוג, ותכף תספר לנו איך זה עובד בפועל. ולנסות יחד איתך להבין במונחים של שינוי של תחזית ולא שינוי של דירוג, האם יש שינוי בריבית שישראלים יצטרכו לשלם, כי בסוף זה אנחנו, ובכמה?
אז אוקיי, קודם כל כמה, אל תעמיד אותי בפני אתגר כזה, זה לוקח זמן, אני לא יודע להעריך, זה גם משתנה, הרי זה לא מוסד אחד, זה הרבה מאוד מוסדות, קשה להעריך איך הדברים האלה יעבדו, אבל צריך לזכור, זה לא רק גיוס האשראי של מדינת ישראל בחול, זה מערכת יחסים כוללת של המשק הישראלי, של הכלכלה, של החברות הפרטיות, של חברות הביטוח, של הבנקים, עם השותפים העסקיים שלהם בחול. כלומר, יש כאן דבר הרבה יותר רחב מהשאלה אם הממשלה תשלם טיפה יותר או טיפה פחות. וכמו שאמרתי, הביטוי הראשון שקשה לקמת אותו, להערכתי יהיה כשהוא יקבל ביטוי, אורך התקופה שבה מוכנים להיחשף. יש לזה מחיר, סוג של מחיר צל, אני לא יכול לומר לכם כמה הוא מספרית.
אוקיי, אז שאל אותך את השאלה הנוספת, שאלה הקודמת, בדינמיקה שבין מדינה, ועסקת בזה, לבין חברת דירוג, ולא משנה כרגע אם זה מודי'ס, סטנדרד טמפור או אחרת, האם מותר לחשב כללי או לשר אוצר להרים טלפון ולסנגר על מדינתו? ואיך הצד השני רואה את זה עם גרגיר מלח? כי כשקראנו את הדוח של מודי'ס, ושמענו שגם ראש הממשלה בנימין נתניה, וגם הנשיא יצחק הרצוג ניהלו שיחה עם אנשים שם, אבל לא נראה שהם יצליחו לשכנע אף אחד בסופו של דבר כשאתה קורא את הטקסט.
כן, אז תראה, בוא נתחיל רגע בפרוצדורה. אם חשב כללי מתקשר, או נגיד בנק ישראל מתקשר, או כלכלן בעל שם עולמי מתקשר, זה מתקבל היטב ובהבנה. זה מישור היחסים, זה מגרש המשחקים שאליו הם רגילים, והשיחה היא שיחה מאוד מקצועית ועניינית, כלומר שאלות ותשובות שנוגעות להיבטים מאוד פרקטיים של מה שיטען החשב הכללי למשל, לעומת מה שהם חושבים, כלומר השכנוע יהיה מאוד מקצועי, מאוד נקודתי ומאוד פרקטי. מאוד לא מקובל, אני חושב שאפילו לא רצוי, ששיחה כזאת תעשה על בסיס של שיח שאיננו נקודתי ופוליטי ענייני ממש. יכול להיות שזה אפילו מזיק, אני לא חושב שזה יזיק במקרה הזה, אבל לחשוב שזה מועיל זו פשוט טעות. צריך לזכור, בצד השני יושבים אנשי מקצוע, הם מאוד בטוחים בעצמם ומאוד רציניים לגבי הדרך המקצועית שבה הם מנתחים מצבה של מדינה או מצבה של חברה שלה הם נותנים דירוג. שיחות מהסוג הזה מצד מי שאיננו צד אמיתי לשיח הנקודתי, למספרים, לתחזיות פיננסיות, לתחזיות כלכליות, כלומר ממש לשבת מול ספרדשיטס ולדבר פרטים, זה לא שיח מועיל. זה שיח מוזר.
בעצם אתה אומר דבר פשוט, ראש הממשלה והנשיא באו ואמרו, יהיה בסדר, אנחנו נמצא פשרה, ומילים פוליטיות, הם לא ניהלו שיח מקצועי פיננסי, כי אין להם את הכלים לדבר הזה, הם לא יודעים את החומר.
אני מנחש שהם לא יודעים את החומר, ואני קצת מוטרד, ואולי כולנו צריכים להיות מוטרדים, כשנחשוב על השאלה מדוע נוצר מצב שבו השיח לא נעשה על בסיס מקצועי מצד בעלי המקצוע שאמורים לטפל בעניין הזה, שמטפלים בעניין הזה במשך שנים.
אבל רגע, שנייה, אלי, אני רוצה דווקא פה, אולי אפילו לא יודע, לסנגר עליהם לרגע. הרי מדובר בדרך כלל שינויי דירוג קשורים לביצועים כלכליים. רוב תחזיות ושינויי דירוג שראינו במהלך השנים קשורים לביצועים הכלכליים, טובים או פחות טובים. ופה יש עניין מוסדי, כלומר חוזק המוסדות, התחושה של איזונים ובלמים, שזה הצד המשלים של הנתונים הכלכליים. אז מי שאחראי על השינוי הזה, מי שמוביל אותו, זה ראש הממשלה. אני לא אומר שהוא יכול למכור להם את זה בצורה הכי טובה, דווקא להפך, הוא רוצה למכור להם את זה בתור מי שרוצה את ההפיכה המשפטית. אז השאלה, אם פה, דווקא בנסיבות הספציפיות האלה, הוא צריך להגיד להם מה האנד גיים שלו, איפה הוא מוכן לעצור עד כמה הוא מוכן לסכן פה את הכלכלה?
אז קודם כל, בהחלט יפה שאתה מסנגר, ועדיין מי שנמצא בצד השני הם אנשי מקצוע בתחומים הפיננסיים והכלכליים. הם מרגישים נוח יותר ונותנים משקל גדול יותר, בלי להוריד כהוא זה מחשיבות הדברים ובמשקל הדברים שאומרים להם נשיא המדינה או ראש הממשלה או מישהו אחר שלא מהתחום הזה, הם לא מדברים באותה שפה. וצריך להבין את הדינמיקה של שיח מהסוג הזה. מי ששינה את הדירוג זה אנשי מקצוע מהסוג הזה. גם הם נתנו להם סקירות וחשפו אותם לסקירות שנוגעות לתחומים מדיניים. זה תמיד נמצא ברקע כשמדובר על ישראל, הצד המדיני, ההיבטים הגיאופוליטיים תמיד נמצאים ברקע. מעולם זה לא נוהל, אלא על ידי אותם בעלי מקצוע, גם כשהם היו צריכים להביא איזשהו מומחה כדי שייתן הרצאה קצרה.
כן, אני רוצה לדלג איתך לנושא קשור, אבל במרחק טיפה יותר גדול. יש עסקה, אתה קשור לעסקה, ותכף תספר לנו איך נחתמה, לפחות ברמה של זיכרון דברים, למחירת השליטה בחברת הפניקס, חברת ביטוח גדולה עם הרבה פעילויות פה בסקטור הפיננסי הישראלי, לגוף שהוא בעצם בשלטון של ממשלת האמירויות. האם השינוי בדירוג יכול להשפיע על העסקה, על קיום העסקה, על המחיר של העסקה שאולי ישתנה? יכול להיות שהצד השני יבוא ויגיד, בדיוק על פי ההיגיון שהסברת עכשיו, צריך להוריד מהמחיר.
תראו, קודם כל, לצד העובדתי, את הצד השני אני בעצם לא ממש מכיר. הם יקבלו את המניות אם הם יביאו רישיון וישלמו את הכסף. לי אין איתם שיח באופן שוטף, בכלל. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, תשמעו, אני לא יודע, אבל גם אצלם להערכתי יש שני מישורים. מישור אחד שאני מבין אותו היטב, והוא כן קשור להיבטים הפוליטיים, כלומר מערכות יחסים שנמצאים בתחום, במישור שבין מדינות. לא יודע לומר על זה דבר, ושם באמת ראש הממשלה או נשיא המדינה או מי שלא יבוא מטעמם יכול להיות בעל השפעה. אבל אם השאלה תהיה האם מניית הפניקס תעלה מספיק בסביבה עסקית כמו זו שעלולה להיות נרמזת על ידי מה שעשתה מודי'ס, אז התשובה היא, הם יצטרכו להביא את זה בחשבון, והשאלה היא השאלה נענית בתשובה מאוד פשוטה, כמה הם רוצים להרוויח בסופו של יום על העסקה.
כן, אבל שוב, יכול להיות שהצורך שלהם בעסקה הזו נובע מעוד דברים ולא רק מרווח, השפעה, שליטה, נגישות לאינפורמציה וכדומה. והשאלה, אם לממשלת ישראל היו ספקות בשאלה אם מתאים להם שחברת ביטוח ישראלית תשלט על ידי חברה בת של ממשלה זרה, האם עכשיו דווקא בגלל החששות שאולי יבואו לפה פחות משקיעים זרים, הממשלה דווקא תרצה להשאיר את העסקה הזאת כדי להוכיח לציבור, הנה המשקיעים הזרים באים כרגיל, הכל עובד כשורה.
תראה סמי, קודם כל אולי טוב לפתוח ולומר שלערכתי, וזאת הערכה אישית שלי שלא נשענת על שום ידע, מגע או איזושהי אינפורמציה שקשורה לעסקה הזאת ספציפית, כמו שאמרתי לך, אני לא מטפל בה, אני ואנשים שאותם אני מייצג, נמסור מניות למי שישלם כסף ויביא רישיון. אנחנו לא עוסקים בשאלה שאתה נוגע אליה. אבל אני מניח שבסופו של יום, לא מצד ממשלת ישראל הייתה מתעוררת שאלה מהסוג הזה, כי אני לא חושב שהיא שאלה רלוונטית לעסקה עצמה. אין לבעלים, בקושי יש לדירקטורים, בקושי, נגישות לאינפורמציה, אין דבר כזה בכלל. נגישות לאינפורמציה בחברות, כמו בנקים וחברות ביטוח, מאוד מוגבלת גם בתוך החברות עצמן. אני לא חושב שזאת העילה או מה שמסתתר מאחורי העניין שאותם משקיעים פוטנציאליים, במידה ועסקה באמת תתבצע, מגלים במניית הפניקס או יגלו בחברה אחרת בסוג הזה. אני לא מכיר מצב שבעלים יכולים להגיע לאינפורמציה, אפילו לא להשפיע על תוכנית ההשקעות.
כן, אנחנו לא מכירים הרבה מאוד מצבים, ובכל זאת בחודשים האחרונים אנחנו נחשפים לאינספור מצבים חדשים שלא הכרנו. גם אתה, אני מניח, נחשף למצבים האלה, ולכן לא צריך להוריד מהשולחן להערכתי שום תרחיש. להערכתך, העסקה הזו בסוף תצא לפועל או לא?
אני לא יודע, אני רק יכול לומר לך שהשאלה להערכתי הייתה, ועדנה עודנה, בראש ובראשונה, בידי הקונה הפוטנציאלי, ובמישור המקומי הפרקטי, כמובן, בידי הרגולטורים. אני לא רואה אפשרות של מעורבות, נראה לי תסריט לא הגיוני, של מעורבות פוליטית בהכרעה של הרגולטור לגבי אישור העסקה או לא. אם האינפורמציה שצריכה להימסר, תימסר.
אני חושב אגב שאתה טועה, משום שלא יודע אם במקרה הספציפי של העסקה הזו, אבל אתה יודע שארצות הברית לוחצת על ממשלת ישראל, למשל, לא לאשר מכירת נכסים מסוימים לסין, במסגרת, אתה יודע, איזה מאזן אימה אסטרטגי כזה. אני לא יודע אם ארצות הברית תגיד את זה על עסקה עם האמירויות, אבל יש פתאום מנגנון שבא ובוחן שאלות של השקעות זרות מעבר לשאלה של מחיר, רגולציה, הון עצמי ושאלות פיננסיות.
כן, אני קודם כל ער לקיומו של המנגנון, ואני לא מכיר את מערכות השיקולים שמשפיעות שם, אבל אני רוצה להגיד לך, זה לא מנגנון שמאשר, זה מנגנון שהכוח שניתן לו הוא לפסול עסקאות לא מאושרות באותה ועדה שעוסקת בעסקאות עם מדינות זרות. עסקאות נפסלות על סמך שיקולים שקשורים לשיקולי המדינה, לשיקולים גלובליים, ללחצים שאולי מופעלים מבחוץ, כלומר, שם שוללים, לא נותנים היתרים, היתרים נותן הרגולטור הספציפי במקרה הזה, הממונה על שוק ההון.
טוב, אז יש לי שאלה באמת לסיום של איפכא מסתברא, בחזרה למה שהתחלנו. למה כולם בעצם מתרגשים מדירוג חוב כפי שהוא נעשה היום, כאשר השווקים הרי פועלים בצורה מיידית ומהירה הרבה לפני ששניים או שלושה אנליסטים יבואו וישנו דירוג או תחזית. בעצם כמעט תמיד החברות הדירוג הם הרבה אחרי תגובת השוק המלאה. למה אנחנו בעצם עושים מזה כזה סיפור גדול?
מכיוון שהשוק שאליו אתה מתייחס הוא לא רק השוק השכיר, שבו האפשרות לקבל החלטות היא מיידית, וגם שם החלטות הן קצרות טווח, קל לתקן אותן. כשאתה מדבר על דירוג ועל השפעות של דירוג, אתה מדבר על משהו שנמצא, מוכרח לומר, וזה מה שמדאיג, יותר במישור האסטרטגי, ארוך הטווח. את זה, בניגוד למצב בשווקים הפיננסיים, הרבה יותר מסובך לתקן, שם ההחלטות מתקבלות בדרך שונה, כי התיקון הוא הרבה יותר מורכב. אני אולי אדגים את זה בעסקה שדיברתם קודם. קל לקנות מניה של הפניקס בבורסה, כי אתה חושב שיקרה משהו טוב בשווקים, ולמה לא להחזיק מניה מהסוג הזה, ואחר כך אם טעית למכור אותה מהר, הרבה יותר מורכב לקבל החלטה לקנות שליטה, ולהיות מוגבל ביציאה, כמו שבאופן טבעי, מוגבל מיציאה מהחזקה שהיא החזקה בעלת מימד כלכלי, רחב, גדול מאוד וכבד, זה נראה אחרת לגמרי, וצורת החשיבה שמקשרת את ההחלטה היא בעלת אופי שונה.
יפה, אלי יונס, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, נודה לך.
אני מודה גם לך.
ונודה גם לדן ברומר ולאברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום.